רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חודש אפריל ברשת עושים היסטוריה הוא חודש מרחיב תודה. זה לא שאני מציע לכם לנסות כל מיני חומרים, אם אתם מבינים למה אני מתכוון, אבל אני כן מזמין אתכם לפתוח את הראש ולהרחיב אופקים. חברנו ל-Think and Drink Different, כדי להביא לכם באפריל הקרוב 5 הרצאות מרתקות בנושא סמים וחומרים משני תודעה, בפאבים ברחבי המרכז. דוקטור רבי דורון, מהמכללה האקדמית תל אביב יפו, יספר על מנגנוני התמכרות במוח, קובי חוברה יספר על סמים בשדה הקרב, דוקטור עודד ארבל יביא מבט פסיכיאטרי על חומרים מרחיבי תודעה, ארז קרמר יספר על המסע האישי שלו עם האיווסקה, משקה משנה תודעה שמגיע ממעמקי הג'ונגלים של דרום אמריקה, ואני ארצה על האבולוציה של הסמים הנרקוטיים וכיצד משנה הכימיה המודרנית את הסמים שאנחנו צורכים. קישורים לרכישת כרטיסים ופרטים נוספים על ההרצאות השונות תמצאו ranlevy.com/drugs. ניתן לרכוש כרטיסים להרצאות בודדות או כרטיס מוזל למספר הרצאות. ranlevy.com/drugs.
היכולת של התרופות בטיפול בטרש נפוצה להוריד את תדירות ההתקפים, להפחית את ההתקדמות הנוירולוגית של המחלה. אנחנו רואים את זה בהדמיה. התרופות הורידו את המספר וגם הנפח של נגעים פעילים במוח.
שיקום זה רחב מאוד. שיקום זה תפיסה. השיקום הנכון הוא מסתכל לבן אדם כמכלול. יש אנשים עם לקויות מאוד קשות, אבל עדיין החיים שלהם מלאים. ואם תשאל אותם בתפיסה שלו, האם הוא מרגיש מוגבל, להגיד לו, אני עושה הכל למרות.
אנחנו יודעים היום שהתזונה שלנו היא כלי גם לטיפול וגם למניעה של התקדמות המחלה, ברמה של התקפי המחלה וברמה של נכות נוירולוגית.
על טרשת נפוצה, שירות לציבור, מוגש בחסות חברת מרק. התכנים הינם באחריות המרואיינים ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי.
את החלק הראשון על הטרשת הנפוצה סיימנו בהכירנו שלושה עולמות העוטפים את החולה. המימד הנוירולוגי, המימד הפיזיולוגי והמימד התזונתי. כל אחד מהם תורם לאיכות חייו של החולה בטרשת נפוצה. גם את החלק השני מלווים שלושה. פרופסור ענת אחירון, נוירולוגית, מנהלת המרכז לטרשת נפוצה במרכז הרפואי שיבא, דוקטור אלון קלרון, פיזיותרפיסט, החוקרת תחום השיקום של חולים במחלה, ודניאל חרמון, דיאטנית קלינית, החוקרת את נושא התזונה והשפעתה על חולי הטרשת הנפוצה. בחלק הזה נתמקד באופן בו כל אחד תורם את חלקו למאמץ המשותף להשגת איכות חיים גבוהה עבור המטופל. אבל בטרם נצלול אל עולמות השיקום, התזונה והתרופות, יש לי חוב קטן עבורכם המאזינים מהחלק הראשון. בחלק הראשון אמרה פרופסור אחירון,
זה מלטיפל סקלרוזה אנד פלאק, או כאילו מלטיפל סקלרוזיס באנגלית. ובעברית הסקלרוזה תורגמה לטרשת, ונפוצה זה ממש לא נכון במובן של נפוצה אולי במוח, אבל הציבור חושב נפוץ בקהל, זה ספקטרום.
והספקטרום הזה, התפרוסת הזאת, יש בה ארבעה מופעים.
במרבית החולים מעל 85% המחלה מתבטאת במהלך שנקרא התקפים לסירוגין או רילאפסינג רמיטינג. המהלך הזה מתאפיין בהופעה פתאומית של סימנים נוירולוגיים חדשים, לדוגמה פתאום טשטוש ראייה דיוורון, חולשת יד עד שיתוק של היד, חולשת יד ורגל עד כדי קושי בהליכה. כל מטופל יכול להתייצג בצורה שונה. יכול להיות שמישהו יגיע עם הפרעה בתחושה ביד ימין וחולשת רגל שמאל, או שילובים שונים, ואז יכול להיות למשל קצת מזה והרבה מהו. כל מטופל בעצם שונה ממטופל אחר, וגם באותו מטופל ההתקף הראשון לא יהיה דומה לשני ולא לשלישי. במצב הזה המטופל יקבל טיפול בדרך כלל בסטרואידים במינון גבוה למספר ימים, וכל התופעות ישתפרו. המתן של הסטרואידים נועד להפסיק את התהליך הדלקתי הזה, ומאפשר גם לאיזשהו תהליך של החלמה ברגע שיש דעיכה של הדלקת. התקף כזה נמשך בין שבועיים לשמונה שבועות בערך. לפעמים יש התקפים קצרים של כמה ימים בודדים, וכל התקף יכול להיות אחר. לאורך השנים הוא יכול לחוות התקפים במערכות שונות. יכול להיות פעם כפל ראייה, והתקף אחר יהיה לו הפרה בתחושה. הבעיה העיקרית בהתקפים האלה, שהם משאירים נזק שרידי. אנחנו פרסמנו לאחרונה עבודה שבדקה מה האחוז של ההחלמה מההתקפים, והוא לא 100% בכל המטופלים. ולכן יכול להיות נזק שרידי כבר מההתקף הראשון, כלומר הראייה חזרה, אבל לא ל-6-6. עם השנים, כאשר יש הרבה התקפים ונצטבר נזק, הוא הופך למהלך שנקרא סקונדרי פרוגרסיב, שיש נכות יחסית גבוהה וקשה לזהות את ההחמרות. הוא למעשה תהליך המשכי של הרילאפסינג רמיטינג. ההתקפי הפוגתי יהפוך למהלך שניוני מתקדם, לעומת המהלך של הפריימרי פרוגרסיב או המתקדם ראשוני, שיותר אופייני לגברים מעל גיל 40, הוא מהלך שמלכתחילה יש התקדמות כל הזמן ללא החמרה סוערת והפוגה, אלא משהו זחלני.
אז אם נדמיין לנו גרף התקדמות לכל אחד מהשלושה שנמנו עד כה, נראה את הדבר הבא. בסוג הראשון, הרילאפסינג רמיטינג, ההתקפי הפוגתי בעברית, הנפוץ מבין הסוגים, נראה התקף ולאחריו נסיגה. עם תום ההתקף, המצב חוזר כמעט לקדמותו, לעתים עם שאריות קטנות מהסימפטומים שנחוו במהלך ההתקף. הזמן בין ההתקפים יכול להיות בטווח של שבועות עד שנים. ההתקדמות של הסוג הזה מדורגת. בין התקף להתקף יש מעין עליית מדרגה, ובמהלך תקופת נסיגה מצטברות השאריות, ולאט לאט הלקות מצטברת. בסוג הזה של המחלה חשוב לרווח את ההתקפים, ואגב כך למנוע את היווצרותן של אותן שאריות. עם התרופות והטכנולוגיה של היום, ניתן להשיג נסיגה באופן קל מבעבר. הסוג השני, ה-secondary progressive, המתקדמת המשנית בעברית, מתחילה כמו הסוג הראשון, אבל בשלב מסוים ההתקפים פוסקים וההידרדרות במצב מתרחשת באופן רציף. דעיכה איטית בהלקות מתגברת מיום ליום. 50% ממי שלקו בסוג הראשון יפתחו את הסוג הזה. בסוג השלישי, ה-primary progressive, המתקדמת הראשונית בעברית, המחלה לא מגיעה בתצורה של התקפים, אלא באופן של הידרדרות מתמדת, והחמרה בה רציפה. אם המאפיין את החולים בטרשת הנפוצה הוא גילם הצעיר, והטווח של רוב החולים באבחון הוא בין גיל 20 ל-40, החולים בסוג השלישי נוטים לרוב להיות אלו שמובחנים כשגילם קרוב יותר ל-40. ויש עוד סוג, רביעי במספר.
יש קבוצה קטנה מאוד של מטופלים שמתחילים מהלך של פריימרי פרוגרסיב, ואון טופ אוף איט עושים גם התקפים. כי ברפואה הכל אפשר, אז יש גם פרוגרסיבי וגם התקפים, אבל למזלנו זה קבוצה קטנה.
אז למדנו מהם המנגנונים הפעילים במחלה, מהם דפוסי הופעתה, הזכרנו סטטיסטיקות, והבנו גם כי היום קל להתמודד עימה מבעבר. אבל על שאלה אחת עוד לא ענינו. למה? מה הסיבה להתפרצות של טרשת נפוצה מלכתחילה? מה גורם למערכת החיסון שלנו לצאת מכלל שליטה ולתקוף דווקא את המיילין? תשובה נכון להיום, אין. עם זה, גם כאן, מסתבר, יש דפוסים מסוימים שיכולים אולי להסביר מה הם המקורות שלה. וההבנה הזאת נובעת מתוך שכיחות הופעתה. מרבית החולים במחלה נמצאים בצפון כדור הארץ.
ככל שמצפינים מקו המשווה צפונה, רואים יותר חולי טרשת נפוצה. מדינות השכיחות שאנחנו רואים זה צפון אירופה, צפון אנגליה, סקוטלנד, שוודיה, סקנדינביה, הכי שכיחות. ומשם, אתה יודע שאחד מהתיאוריות שזה שהוויקינגים פיזרו את המחלה בעולם, אז הם שטו, עברו את האוקיינוס לצפון אמריקה, קנדה, ושם זה באמת אזורים מאוד מאוד עם מחלה בשכיחות גבוהה, עד כדי משפחות עם חולת הרשת, ויותר מבין משפחה אחד. באסיה יש מחלה אחרת לחלוטין, שנקראת NMO או נורומיליטיס אופטיקה, מחלה אחרת שפוגעת ועושה משהו דמוי טרשת. כלומר, אין ספק שיש רקע גנטי עם השפעה מאוד משמעותית סביבתית, ולצערי עדיין עד היום אנחנו לא יודעים את הגורם האתיולוגי המדויק לטרשת נפוצה.
רקע גנטי, אך לא תרושתי. כשבוחנים את הנתונים המופיעים באטלס המונת מספר החולים בערכים מוחלטים בכל מדינה, המפורסם באתר האינטרנט של הפדרציה הבינלאומית לטרשת נפוצה, קל להבין על מה מדברת פרופסור אחירון. בעולם חיים כיום 2,300,000 חולים. כשמצליבים את הנתונים העדכניים, בשנת 2013, עם גודל האוכלוסייה בכל מדינה באותה השנה, מקבלים את הנתונים הבאים. בישראל, 6,000 חולים המהווים כ-0.7% מכלל האוכלוסייה. בקנדה, עם אוכלוסייה של כ-35 מיליון איש, יש כ-100,000 חולים המהווים כ-0.3% מכלל האוכלוסייה. בצפון אירלנד, המצב דומה. 4,500 חולים מתוך אוכלוסייה של כ-1,800,000. אם נסתכל על הודו, על כ-1,300,000,000 אזרחיה, שם יש 85,000 חולים בטרשת נפוצה. הסטטיסטיקה אומרת שמדובר ב-0.7%. לשם הדוגמה בלבד, אם אחוז החולים בקנדה ובהודו היה זהה, אזי היה מדובר ב-4,000,000 הודים חולים. אז מעבר לרקע הגנטי, ישנן עוד סיבות שיכולות להסביר מדוע דווקא במדינות העשירות והמפותחות יש חולים רבים כל כך. השם המדעי הכמעט סטרילי לתופעה הוא גורמים סביבתיים, והכוונה בעיקר לזיהום הרב במדינות המפותחות, של האוויר, המים והאדמה, זיהום שמקורו בתעשייה בעיקר. גורם סביבתי נוסף, אנחנו נקיים מדי. אז מצד אחד העולם הופך מזוהם יותר, אבל שוב, באותן המדינות העשירות והמפותחות, אנחנו הופכים להיגיינים יותר. השארת ההיגיינה, שנוסחה לראשונה לפני כ-30 שנים, מעלה את הסברה שהעובדה שאנחנו, במדינות המערב המפותחות והעשירות, חיים בסביבה נקייה מחיידקים, טפילים ושאר מרעין בישין בגילי הינקות והילדות, למעשה מסכנת אותנו ומונעת ממערכת החיסון שלנו להתפתח באופן מיטבי.
למשל, אתה ראית פעם גן ילדים בסקנדינביה? גננת אחת על 8 ילדים, ואם יש לך טיפה נזלת אתה לא בלגן? ראית גן ילדים בתל אביב? 40 ילדים, 50% מנוזלים. בעיניי זה נפלא, כי זה גורם למערכת החיסון בגיל צעיר להתנסות בהמון אנטיגנים, וזה גורם לה להתחסן יותר טוב. וחלק מהתיאוריות זה שברגע שבגיל צעיר אנחנו מחוסנים יותר טוב, אז אנחנו נוריד את הסיכוי לפתח את הרשת נפוצה. לכן לרופאות הצעירות שעובדות איתי, אם יש ילד חולה, אני אומרת אין דבר, שלחי אותו לגן, מורידה את השכיחות של טרשת באוכלוסייה, תוכל בו לעבודה. כמו שאנחנו אומרים, לא ידוע באמת מה גורמים למחלה. הרקע הגנטי, אמרת סביבתי. לנו חשוב, למשל, להיות תזונה בריאה, פעילות גופנית, זה משהו שאנחנו מאוד מעודדים במטופלים שלנו. יש לנו סדנאות בריאות, הדרכה נכונה של מזון.
וכן, עוד גורם סביבתי, מה נכנס לנו לפה? לא מפתיע למצוא את החפיפה הזאת בין החיים בעולם המתועס וקיומו של אורח חיים מערבי, אל מול השכיחות הגבוהה של חולים בטרשת נפוצה במדינות האלו, אומרת דניאל חרמון, דיאטנית קלינית.
ככל שמדינה היא עשירה יותר והתזונה שלה מערבית יותר, אז אנחנו חוזרים למדינה שצורכת הרבה שמנים רבועים והרבה סוכרים והרבה קמחים לבנים. ואנחנו יודעים שבמדינות האלה יש זיהום מים שמגיע מהתעשייה. אז בעצם אנחנו גם שואלים איפה הביצה ואיפה התרנגולת. האם חלק מהפסולת התעשייתית הגיע למים והתושבים צרכו אותו? האם הם צורכים אותו כבר מהאוכל המתועס עצמו? אנחנו מדברים על מזון שהוא מהיר. לאנשים אין סבלנות ואין זמן להשקיע בהכנה של מזון ביתי. אנחנו קונים מאכלים עם כל מיני מייצבים ומתחלבים ומשמרים, וצורכים אותם על בסיס יומי. זה עושה משהו. אנחנו לא נועדנו לצרוך את הדברים האלה. אנחנו לא אוכלים אוכל. אם היום תיקח קופסת מזון ותקרא מה כתוב עליה, אני מבטיחה לך שיהיו שם לפחות 2-3 שמות, שאתה לא תבין על מה מדובר. כשאנחנו מדברים על תזונה שהיא אנטי-דלקתית, שאנחנו רוצים שהיא תעבוד ברמה היומיומית ויכנסו לדם שלנו מרכיבים שהם אנטי-דלקתיים, אנחנו כן צריכים לעשות איזשהו שינוי, מהפך אמיתי.
בעבודה שלך עם חולי טרשת, כמה קל לאנשים לעשות את הצעד הזה?
לא קל אף פעם. לא רק לחולי טרשת, לאף אחד לא קל לעשות את הצעד והמעבר לתזונה שהיא תזונה בריאה. יש באמת איזשהו מחסום, ואנשים רואים בזה קושי גדול, אבל אני יכולה להגיד לך שאני הכרתי הרבה חולי טרשת בסדנאות שאנחנו מעבירים, שלקחו את כל הכלים האלה, והפכו את החיים שלהם באמת מקצה לקצה, והדיווחים הם מדהימים. המטופלים מרגישים הרבה יותר טוב, הרבה מהם גם לא חווים התקפים לאורך תקופות ארוכות. אני יכולה להגיד לך שראינו מטופלים ששינו את אורח החיים שלהם, שינו את התזונה שלהם, התחילו לעשות פעילות גופנית באופן סדיר, וה-MRI שלהם נראה יותר טוב. בסופו של דבר שאנחנו מחברים את הפאזל הזה, שאנחנו אומרים תזונה אנטי-דלקתית, ואנחנו מסתכלים גם על כל הספרות שנאספה עד היום בנוגע לזה, אנחנו אומרים שיש פה משהו, זה הגוף שלנו, הרי אנחנו מכניסים חומרים לתוך הגוף. בין אם אנחנו מכניסים חומרים שהם פחות טובים לנו, לבין אם אנחנו מכניסים חומרים שהם יותר טובים לנו, ויש להם תכונות אנטי-דלקתיות, זה הרי לא יכול להיות שלא תהיה לזה השפעה.
ובכן, יש מה לעשות. אם הבנו מה הם מזונות המעוררים דלקת, מה הם בעצם המזונות המונעים דלקת?
מה אלה מזונות שהם אנטי-דלקתיים מאוד חזקים? לדוגמה, תה ירוק. תה ירוק יש בו קטכינים, שזה רכיב טבעי צמחי, שהוא נוגד דלקת, והוא נוגד חמצון. אז אחד הדברים שאני אומרת פה למטופלים במרכז, הוא להתחיל לשתות, ככה במהלך היום, תה ירוק, פירות יער.
אין בארץ.
יש, בצורה קפואה, אין שום בעיה לצרוך פירות וירקות קפואים, ואני אגיד לך יותר מזה, לפעמים הם יותר טריים מהפירות שאתה קונה ככה על המדף. זאת אומרת שיכול להיות שתקנה פרי שנראה לך שכרגע הביאו אותו לסופר, אבל הוא בעצם ישב באיזשהו מקרר כמה חודשים, ואתה אפילו לא תדע על זה. דווקא הפירות שמקפיאים אותם, הרי כותפים אותם בשביל המטרה הזאת. אנחנו יכולים להוסיף לזה גם תבלינים, לטבל הרבה את האוכל, במיוחד בקורקום. יש היום הרבה ספרות מדעית על קורקום והיכולת שלו גם לעכב תהליכים דלקתיים, גם בהקשר של מחלות אלצהיימר וגם בהקשר של טרשת נפוצה. ולמעשה, שוב תמיד זה חוזר לכל המחלות הכרוניות שכבר הזכרנו.
היפוקרטס אמר שיהיו מזונותיך רפואתך.
נכון.
אבל כדי להגיע לרמה של קורקום שבאמת טובה לי, אני צריך לשחות בזה או לאכול את כל השורש כולו. הרי המחקרים האלה הם בדרך כלל במעבדה, בצורה מאוד מאוד מבוקרת,
לגמרי.
בכמויות שזה לא משהו שאתה...
נכון, מזה... נכון.
אפילו משפחה הודית ממוצעת לא אוכלת כזאת כמות של קורקום בשבוע.
נכון, נכון. אם אתה תצרוך גם קורקום על בסיס יומי, וגם אומגה 3 מדגים, וגם פלבנואידים, שזה רכיבים צמחיים מתי ירוק ומפירות יער, ותדאג באמת להזין את הגוף שלך כל היום במאכלים האלה, אז אתה לא צריך לשחות בכמויות של קורקום. כי עשית פה בעצם את ה-1 פלוס 1 פלוס 1. אבל באמת מי שאומר לי, אני אוכל הכל, אבל אני לוקח קורקום, זה כנראה לא יספיק. אנחנו יודעים היום שהתזונה שלנו היא כלי, גם לטיפול וגם למניעה של התקדמות המחלה, ברמה של התקפי המחלה וברמה של נכות נוירולוגית.
אם כך, איך נראית הצלחת המזינה והאנטי-דלקתית האולטימטיבית?
חצי מהצלחת מורכבת מירקות. אבל מה זה ירקות? לפחות 5 סוגים של ירקות. שיהיה לנו שם איזשהו סוג של עלי ירוק. עגבנייה, מלפפון... פלפל, זה יכול להיות סלק, זה יכול להיות ירק שורש, בטטה. רבע השני של הצלחת אופטימלי זה דג, דגים שהם עשירים באומגה 3. למשל, דג סלמון שמגדלים אותו בבריכות, יש בהם כמות מאוד מאוד יפה של אומגה 3, והם מאוד עניים בכספית. דג סלמון הוא מבחינתי המלצה הראשונה לחולי טרשת נפוצה. כי למעשה אם אתה אוכל 2 מנות של סלמון במהלך השבוע, הגעת לתצרוכת היומית של אומגה 3. שאתה צריך. במחקר שעשינו כאן במרכז, מצאנו שמטופלים שצרכו אומגה 3, חוו פחות התקפים מכאלה שלא צרכו אומגה 3.
אז למה לאכול את זה בדג ולא לקחת את זה בתור תוסף?
אפשר לקחת את זה בתור תוסף. ההמלצה הראשונה שלי היא תמיד מהתזונה.
למה?
כי ברגע שאתה אוכל משהו מתזונה, אתה מרוויח עוד דברים. זה אף פעם לא בא לבד. אכלת דג, אז הרווחת גם את האומגה 3, הרווחת גם חלבון, וגם, אתה יודע, נהנית מאוכל. אנחנו לא רוצים ליזון מקפסולות וכדורים. אז האופציה הראשונה זה סלמון, זה יכול להיות גם אוף רזה, חזה אוף, זה יכול להיות חלבון מהצומח, כמו למשל טופו. והרבע שנשאר בצלחת שמור לדגנים מלאים, פחממות מורכבות, קודם כל קטניות, שווית, עדשים, גרגרי חומוס, קינוע, בורגול, קוסמת, מי שאוהב. יש עצה של המון סוגים של דגנים מלאים, שיכולים להיכנס לרבע של הצלחת, ולהחליף את מה שהרבה אנשים נוטים לבחור, שזה האורז הלבן, או התפוח אדמה. כשאתה מדבר על תזונה, אז אתה מדבר על משהו שאין לו תופעות לוואי. אלה לא מרכיבים כימיים, הם לא תרופות, ואפילו לא תוספים. זאת אומרת, זה השינוי הכי בטוח לשימוש שאתה יכול לעשות.
על טרשת נפוצה. שירות לציבור. מוגש בחסות חברת מרק. התכנים הינם באחריות המרואיינים ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי.
פעילות גופנית, אין ספק שהיא תשפיע על המחלה, כי ככל שאנחנו עוסקים יותר בפעילות גופנית, היכולת להשתפר מהתקף שהוא מוטורי היא הרבה יותר טובה. ויש כל מיני תהליכים פלסטיים שאנחנו יודעים שמשפיעים על המוח.
אחת התכונות המופלאות של המוח שלנו היא הגמישות במערכת העצבים שלנו, יכולה ליצור קשרים חדשים בין תאי עצב ולהתאים את עצמו למצבים חדשים. אחד המקרים המפורסמים הוא המקרה של פדרו בחיריטה. משורר קטלני ומרצה לספרות בסיטי קולג' בניו יורק. בשנת 1958, כשהיה בן 65, לקה בשבץ מוחי חמור שהותיר אותו משותק כמעט באופן מוחלט, ופגע קשות במנגנון השפה שלו. ניתן רק לשער איזו פגיעה זו הייתה באיש שחייו כולם היו סביב מילים. בנו, ג'ורג', פסיכיאטר במקצועו, בנה עבור אביו תוכנית שיקום על מנת שיוכל להחזיר לו את השליטה בחייו. ויכן עבדה. במשך שנה שלמה הלך פדרו והתחזק, וממצב בו היו צריכים לשאת אותו אל המיטה וממנה, הוא שב לחיים עצמאיים, ואפילו ללמד, כ3 שנים לאחר השבץ. הרופאים, שהוראתם הייתה לשלוח אותו למוסד סיעודי לאור מצבו מיד לאחר השבץ, לא ידעו וגם לא ממש הבינו מה מתחולל בתוך ראשו של פדרו. לבסוף, היה זה ליבו שהכריע אותו, ועם מותו 6 שנים לאחר האירוע המוחי, נערכה לו נתיחה לאחר המוות, בעיקר על מנת לבחון מה קרה למוחו של האיש. מדובר מן הסתם בשנים שלפני ההדמיות המתוחכמות שיש לנו היום, וההפתעה בעת הנתיחה הייתה רבה. השבץ ממנו סבל פדרו פגע בגזע המוח, ו-97% מקליפת המוח, כרבע מכלל התאים במוח, נהרסו כליל. מהחלק האחראי על התפקודים המודעים שלנו, חשיבה, דיבור וקבלת החלטות, כמו גם עיבוד מידע מהחושים והפיכתם לפקודות המפעילות את השרירים, לא נותר כמעט דבר. רקמת מוח חדשה לא צמחה לקח לפתע פתאום. משהו אחר קרה שם. ובכן, לא מדובר בנס רפואי, כי אם ביכולת המופלאה של המוח שלנו לעבוד כמעט בכל מצב. יהיה זה בנו השני של פדרו, פול, רופא במקצועו, שיהפוך לחוקר מפורסם בתחום מדעי המוח, יוכיח את היכולת הפלסטית של המוח שלנו, וינסח את החוקיות שלה. בסופו של דבר, מוחו של פדרו חיוות את עצמו מחדש, ואפשר לו לשוב לחייו. והפלסטיות של רקמת המוח, הגמישות בה ניתן לעצב אותה גם אחרי גיל הינקות, היא הסיבה שתהליך השיקום לחולים בטרשת נפוצה חשוב כל כך. לא רק על מנת להזיז ולהפעיל את הגפיים והשרירים על מנת שלא יתנוונו, אלא על מנת להזיז גם את תאי העצב במוח. דוקטור אלון קלרון.
המטופלים יכולים לעשות הרבה יותר ממה שהנדמה שהם יכולים לעשות, וזה שינוי גדול בתפיסה. זאת אומרת, החולים היום, אין לנו שום בעיה שיעשו פעילויות אפילו בעצימויות גבוהות. יש להם מחקרים שמדברים על מה שנקרא יתרונות שיש ברמה התפקודית. וברמות שונות, אלה אימונים של אימוני כוח אינטנסיביים אפילו, שמה שעושים בחדרי כושר. אנחנו מכירים מטופלים שמשתתפים בכל מיני מירוצים ומרתונים. זאת אומרת, היום הם פעם פחדו ונמנעו וחשבו שזה יכול לסכן. כלומר, אם פעם פחדו שבספרי נוירולוגיה הישנים שזה מסוכן לאמץ את החולה, וזה יכול אולי לעשות לו נזק ויכול לו להתקף, היום ידוע שזה בדיוק הפוך. היום הנושא הזה של הפעילות גופנית והמחסומים האלה הם כמעט לא קיימים, ההפך. וזה דבר שמבחינתנו מאוד מעודד ונותן לנו את הכיוון להמשך.
זאת אומרת שהיום כשמגיע לך מטופל של טרשת נפוצה, אתה אומר, או, זה בדיוק הזמן לעכשיו לעשות סנובורד?
סנובורד, סנובורד זה כיף, למה לא? סנובורד זה אחלה, אבל רק שלא ייפול. אבל כמעט לא תתפוס אותי אם הוא אומר שהוא רוצה לעשות משהו, אני אגיד, למה לא? לך על זה. מה זאת אומרת? מה? אם הוא יגיד, אני מפחד, אני אומר, למה אתה צריך לפחד? בוא נתרגל, בוא ננסה, בוא זה, מה פתאום לפחד? הגישה עצמה, נורא חשוב לשדר להם את זה. אל תפחד כל עוד לא ניסית ולא זה, ואני אומר ההפך. זה רק אתה יכול להרוויח מזה. שים את המחלה במגירה, זה בסדר, אנחנו יודעים, אתם מטפלים, עוקבים, הכל טוב ויפה, אבל ממשיכים את החיים, והחיים יפים.
במהלך השיחה איתו, דוקטור קלרון מבקש לחדד נקודה חשובה מבחינתו. שיקום הוא תהליך מולטי-דיסציפלינרי.
שיקום זה רחב מאוד, שיקום זה תפיסה. שיקום זה, יש בזה המון אלמנטים, המון פרמטרים, השיקום הנכון הוא מסתכל לבן אדם כמכלול, מפרק למרכיבים שונים, וכל אחד מאנשי מקצוע צריך לנחות לעזור למרכיב, לתת מרכיב, אבל להסתכל לתמונה הגדולה. אז המרכיבים הם מרכיבים פיזיים, הם מרכיבים נפשיים, הם מרכיבים קוגניטיביים, מרכיבים סוציאליים. אם נדבר פיזיים, יש מרכיבים שיותר קשורים לגפה תחתונה, יש דברים שיותר קשורים לתפקוד הידיים. המרכז הזה באופן ספציפי, וככה בכלל מרכזי שיקום הם בנויים בתפיסה מולטי-דיסציפלינר. זאת אומרת, כולנו ביחד, עובדים ביחד, מדברים ביחד, כל אחד תורם את ההסתכלות שלו על התחום שלו, אבל אף אחד לא מאבד את הפוקוס על המטופל כמכלול.
והוא אמון על העבודה הפיזית עם המטופל.
אז העבודה הזאת היא עבודה, יש בה משהו מאוד סיזיפי, בעיקר הנושא הזה של למשל לחזק שרים, זה לא משהו שאני יכול לעשות עם הבן אדם בלי השיתוף פעולה שלו ובלי העבודה הקשה שלו. אני חייב לגייס את המוטיבציה של המטופל בתוך הסיפור הזה. וזה עוד יותר קשה שהמטופל, עוד פעם כמו שאמרתי, הולכים נגד הרוח, הוא גם מרגיש את זה שהוא עושה ועובד 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 ועובד, ולמרות שהוא עובד, ואולי בפנטזיות שלו הוא מקווה שכביכול במרכאות יחלים, מה שאין החלמה, אבל מאוד קשה להמשיך לעבוד, כשאתה יודע שהמצב בעצם פועל קצת נגדך. אז זה דורש ממני כמטופל עוד יותר לגייס את הכוחות שלו, ולהראות לו שיש באיזה ערך.
וכשסיימתי את שאלתי הבאה, דוקטור קלרון זהה בחוסר נחת. ביקשתי ממנו להרחיב את הדיבור על העבודה עם החולה כאשר המגבלות הפיזיות הופכות לנכות נראית.
נכות נראית זה מילה קשה. יש לקות נראית. יש לקות מסוימת שיכול להיראות ויכולה לא להיראות דרך אגב. אבל עוד פעם, אם אני חוזר למשמעות מבחינתנו של מוגבלות, זה משהו שבן אדם יוצר. יש אנשים עם לקויות מאוד קשות, אבל עדיין החיים שלהם מלאים, ואם תשאל אותם בתפיסה שלו, האם הוא מרגיש מוגבל, יגיד לו, אני עושה הכל למרות, והוא מבחינתו לא כל כך מוגבל, ויש אנשים שלצערנו זה הפוך. בגלל לקות מסוימת, הם סוגרים אליהם הרבה יותר מוגבלויות. הנושא של המוגבלות הוא תלוי מאוד באיך המטופל מתייחס ללקות שלו. התפקיד שלנו, של אנשי שיקום, הוא לקחת את הלקות ולהראות לו, למרות הלקות, אתה לא חייב להיות מוגבל, לא ב-X, לא ב-Y, לא ב-Z, כי אנחנו הולכים למצוא דרכים, לעזור. לשדר חיוב הוא לא רק למטופל, גם למעגל הקרוב שלו, זה מאוד חשוב. גם הם צריכים עזרה. הם צריכים גם את התמיכה המורלית הזאת. אני רואה בזה גם חלק חשוב. אתה לומד הרבה על קשר בין בני זוג דרך המחלה. זה מדהים לראות, יש אנשים שבאים באופן קבוע, הבן בת זוג, ואתה רואה שהם נלחמים בזה ביחד. אתה יכול להבין ולהרגיש שהתמיכה ההדדית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת. ויש מקרים לצערי שגם אנשים נלחמים בזה יותר לבד, ויש התרחקות של אחד הצדדים, וזה כמובן עוד יותר מהמסע על המחלה הזאת. זה דבר שהוא מאוד קשה במחלות כרוניות, וזה מחלה כרונית, מתקדמת. אני חושב שהאלמנט העיקרי הוא דווקא הנפשי. הבן בת זוג צריכים לעודד כל הזמן לאורך הדרך, איך אומרים, בטוב או ברע. קל להגיד את זה מבחוץ. אני בטוח שהרבה יותר קשה לעשות את, להגיד את זה מבפנים. אין ספק שזה משפיע. זה משפיע על ההתנהלות, על המלחמה של המטופלים האלה. לא צריך לשכוח שיש עוד אספקט של הילדים, אלא זו מחלה של חבר'ה שלפעמים יש להם אפילו ילדים קטנים. הרבה מהאנשים, אני יודע, גם לא בדיוק מספרים. ילדים אפילו לא יודעים. אני יודע כאלה שהסתירו את זה כביכול שנים, מהילדים, כדי לא להעיק עליהם. באיפשהו הם נלחמו לאורך כל הדרך בשביל להסתיר. עכשיו, להסתיר זאת אומרת להסתיר את הסמנים החיצוניים. ילדים, קודם כל, החושים שלהם חדים, הם קולטים דברים, וגם קשה יותר, הופך להיות קשה יותר להסתיר.
אתה חושב לפעמים מה היה קורה עם אם הם היו משקיעים את האנרגיה שמשקיעים בהסתרה בשיקום שלהם עצמם?
כמחשבה, תראה, יכול להיות שזה גורם להם להילחם יותר. הם כל הזמן מנסים לתפקד בדיוק אותו דבר, כדי, כביכול, במרכאות, להסתיר את העניין. שזה מבחינתי, זה יכול לעבוד לטובה. זאת אומרת, בן אדם שרוצה להמשיך בתפקוד, הכל כרגיל, זה נהדר. השאלה פה, עד כמה בית הוא משלם מחיר? האם ההסתרה הזאת, זה מתחיל לעלות לו יותר במתח, או בכל מיני גורמים פנימיים שכבר פועלים לרעתו, אז כבר ודאי שזה לא שווה את זה.
דניאל חרמון.
התמיכה פה היא מאוד מאוד חשובה. ברור שאם בן הזוג יביא לך איזשהו פיתוי הביתה באופן שוטף, יהיה לך קשה לעשות את השינוי. אנחנו כן צריכים להירתם או לרתום פה את המשפחה כולה לשינוי הזה. ברגע שמטופל לוקח אחריות על המחלה שלו, ונוטל את התרופות שהוא צריך, ומגיע למרכז, לטיפולים הפיזיותרפיים, ולכל מה שמציעים לו פה למעשה, סביר להניח שהוא גם ייקח אחריות על התזונה שלו. ואת זה אתה רואה, מי שמגיע לפה לסדנה ולוקח את כל הכלים ומקבל אותם באהבה, עושה את השינוי ומרגיש טוב.
יש מטופלים שאחרי התקף הראשון מבריאים לחלוטין ואומרים, הנה עברתי ולא צריך טיפול מונע. אנחנו יודעים היום שלמרות שיש הבראה ואפילו הבראה מלאה, המחלה לא הולכת לישון ויכולה לחזור ולהופיע בעוד התקף ועוד התקף. ולכן ההמלצה היא להתחיל טיפול כבר מההתקף הראשון.
את החלק הראשון על הטרשת הנפוצה התחלנו בסיפור חייה של הצ'לנית ז'קלין דופרה. בימי חייה של דופרה לא היה על מדף התרופות דבר המיועד לסייע לה בהתמודדות עם המחלה. לפני כ-25 שנים החלו עולות על המדף תרופות להתמודדות עם המחלה, ותיק הרופא של פרופסור אחירון התמלא.
יש לנו היום מעל 10 תרופות שנמצאות בסל התרופות, והן בעלות יעילות מאוד גבוהה למניעת פעילות המחלה. ואני רק אדגיש לגבי הנושא של התרופות החדשות, שבאמת היתרון העיקרי שאני רואה בהם זה הנושא של הקומפליינס.
מה שפרופסור אחירון בעצם אומרת כאן, זה עד כמה גבוהה ההיענות של החולה לקחת את התרופה עליה ממליץ הרופא.
תרופות מהקו של העשור הקודם היו בעיקר זריקות, והמטופלים היו צריכים להזריק אם זה יום כן יום לא, אם זה אחת לשלושה ימים, לא משנה, הנושא של זריקה ו... אחד מהפסיכיאטרים שלנו תמיד היה אומר, זה כאילו לראות את המחלה כל הזמן. המטופל רוצה להיות במקום הבריא שלו, הוא לא רוצה כל ערב להיזכר שהוא צריך להזריק. וגם הזריקה עצמה היא כואבת, לא נעימה, הרבה פעמים יש תופעות לוואי וכו'. לפני כ-4-5 שנים התחילו גם האורל דרגס, שבעצם החליפו את הזריקות, ואנחנו נותנים טיפולים שהם כדור, שזה שוב משנה את הגישה בגלל שאין את הכאב, אבל עדיין אנחנו רואים את המחלה. התרופות מהקו היותר מתקדם הן תרופות שנותנים אותן פעם בשנה. אירוי פעם בשנה, או 10 כדורים פעם בשנה, וזהו. שזה, שוב, זה אומר שאני כרופא לא צריכה לדאוג. לקחת כדור, זכרת לקחת, הזרקת. המון פעמים מטופל היה מגיע ואומר, הוא לקח אבל 85%. ברגע שיש לך מין תרופת קסם כזו שאתה נותן פעם ב... אין צורך במעקב מבחינת כן לקח, לא לקח, הזריק, היה לנו כל מיני תוכנות מחשב, לדעת וכו'. אז במובן הזה זה מקל, וגם הפוטנציאל שלהם הוא כמו לבנות מערכת חיסון חדשה. זאת אומרת, דיברנו קודם על הביסל ועל הטיסל שהם רעים, והתרופות החדשות הן תרופות שבעצם המנגנון פעולה שלהם גורם ליצירה או למודולציה כזאת של מערכת החיסון, שהיא לא תהיה יותר אוטוריאקטיבית.
אבל מהו בעצם מנגנון הפעולה של התרופות?
אחת מהתרופות שאנחנו מטפלים היום היא תרופה שמונעת מתאי דלקת לחדור את המחסום דמוח. היא מונעת מהגורם הלא רצוי שהם לימפוציטים דלקתיים, שברגע שהם ייכנסו דרך מחסום דמוח פתוח, הם יגרמו לנזק במוח עצמו, היא מונעת מהם לחדור.
חזרה קצרה על החומר עד כאן. תאי העצב שלנו מורכבים מתא שסביבו זרועות דמויות אלמוג. דנדריטים, בהם נקלטים שדרים מתאי עצב אחרים. בחלקו האחר של התא, זרוע ארוכה או זנב, האקסון, ממנו יוצאים השדרים לדנדריטים של תאי עצב אחרים. האקסון עטוב בחומר שומני הנקרא מיאלין. בטרשת נפוצה, מחלה שהיא תולדה של תהליך אוטואימוני בו מערכת החיסון של האדם תוקפת מנגנונים בגוף שלו עצמו, מערכת החיסון תוקפת את המיאלין ואת החלק המייצר אותו, האוליגודנדרוצית. ככל שהתהליך מעמיק יותר, הפגיעה קשה יותר.
חלק מהפגיעה במחלה ומאובדן רקמת מוח ומה שאנחנו רואים בצלקת, זה גם אובדן של אקסונים. ולכן הטיפול המוקדם בתרופות שיש להם פוטנציאל למנוע אובדן אקסונים, וזה באמת התרופות החדשות, ישנו את פני המחלה גם במובן הזה.
ואז המשפט שאמרה פרופסור ארכירון אחרי מה ששמענו עכשיו, מאוד הפתיע אותי.
למשל, היום יש תרופות חדשות שנמצאות במחקר, והמטרה שלהם לבנות מיאלין חדש.
ואחד המחקרים המעניינים בתחום הזה, פריצת דרך של ממש, קוראות הכותרות בשלל אתרים, מגיע מקווינס יוניברסיטי בבלפאסט, צפון אירלנד. אתם ודאי זוכרים שכמות החולים בצפון אירלנד כמעט זהה למספר החולים בארץ, בעוד שאוכלוסייתה מונה פחות מרבע מאוכלוסיית ישראל. שתי חוקרות, דוקטור איבון דומברובסקי ודוקטור דניז פיסג'רלד, בודקות את היכולת לשקם את המיאלין באמצעות החייאת האוליגודנדרוציטים המייצרים אותו. לפי המחקר של השתיים, מסתבר שמחולל הבעיה הוא כנראה גם המקור לפתרון. תאי מערכת חיסון מסוג מסוים המייצרים חלבון ספציפי, CCN3, אם אתם בדיוק מחזיקים דף ועת לרשום את דבריי, והוא, החלבון, מעודד תאי גזע במוח להתפתח לאוליגודנדרוציטים בוגרים, המתחילים לייצר מיאלין, ובכך מצפים מחדש את האקסונים ומבטיחים תעבורת שדרים בלתי מופרעת. זה מאוד הגיוני, אומרת פרופסור אחירון.
כשתינוק נולד, הוא לא הולך, הוא לא מדבר, הוא לא חושב הרבה, נכון? בעיקר בוכה. אז מה קורה? אין הרבה מיאלין, ובמשך העשור הראשון לחיים, יש יצירה אינטנסיבית של מיאלין, ולכן מופיעות כל הפעולות האלה, מתחילים ללכת, לדבר, לחשוב. ברגע שהגענו למצב צבירה תקין, האוליגודנדרוציטים שמייצרים את המיאלין, מפסיקים לעשות אותו ועושים רק תחזוקה. ולכן, כשיש פגיעה בהם, מאוד יכול להיות שיהיו חומרים שיגרמו להם ליצור מיאלין מחדש. תדמיין שזה משהו יקרה בעיניי, החולה שהיה בכיסא, כי אין לו מיאלין, כי הכל נהרס בדלקת, יש עכשיו משהו שייצור מיאלין חדש, ואם נצליח לייצר מחדש את המעטפת הזאת באזור הפקק, אז תיאורטית, הרעיון הוא שתהיה הולכה חשמלית מחדש.
המחר כבר כאן.
אפשר לדבר על טרשת, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על התזונה האנטי-דלקתית, היא נכונה לעוד הרבה מחלות, כמו סוכרת וכמו מניעה של מחלות אלצהיימר ודמנציה, ומניעה של טרשת עורקים ושמירה על הלב. ולמעשה, כל המחלות המערביות של המאה ה-20, אלה מחלות שיכלו להימנע אם היינו עוברים לתזונה שהיא הרבה יותר נכונה לנו.
תראה, אני אדם אופטימי מטבעי. באופן עקרוני, הנושא של לאן הטיפול במחלה הזה הולך, הוא בשני אספקטים. אחד, כמובן יש כל הזמן את האספקט החידושים בתחומים התרופתיים ובתחומים המולקולריים, שזה בעצם שורש העניין, שהיום מגלים יותר דברים ומבינים יותר את המנגנונים. בוא לא נשכח שלפני 10-15 שנה לא היה כמעט כלום, היה רק תרופה אחת. האם יש הרבה יותר? זאת אומרת, יש הרבה יותר השקעה בזה, ואני, זה מעודד אותי. גם אם זה לא יבלום לחלוטין, זה ודאי מעט את ההתקדמות, שזה מאוד חשוב. מבחינת התהליך השיקומי, אנחנו צריכים להתקדם ולטפל באותם מטופלים, עם התקוות שהדברים ילכו, אבל לחיות את המציאות. הדברים שימציאו בעתיד, ודאי שזה, אנחנו מאוד נשמח מזה, אבל אנחנו צריכים להמשיך את העבודה שלנו כמשקמים באותה דרך. אין לנו דרך אחרת.
אני חושבת שטרש נפוצה היא מחלה שאפשר לחיות איתה. חשוב להבחן אותה מוקדם, ולכן כשהאדם מרגיש איזה שהם הפרעות שלא ישתאה, וילך ויחפש הבחנה, once ההבחנה נעשתה, להתחיל טיפול מוקדם, ולהתחיל את הטיפול הנכון מוקדם.
על טרשת נפוצה. שירות לציבור. מוגש בחסות חברת מרק. התכנים הינם באחריות המרואיינים ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי.
עד כאן החלק השני והאחרון על טרשת נפוצה. כל כך הרבה מנגנונים שונים משחקים תפקיד במחלה, אבל גם בהתמודדות עמה. מדע הרפואה, לצד טיפול מסור וליווי צמוד של אנשי מקצוע, הם אלו המבטיחים את איכות החיים של מי שחלה. במהלך הרעיונות, המרואיינים, כל אחד בדרכו, הדגיש כי על אף המורכבות, הלוקים בטרשת נפוצה יכולים לחיות היום חיים מלאים וטובים. ועל אף רוחב העירייה, נותרו כמה דברים על רצפת חדר העריכה, כמו למשל התפקיד של ויטמין D במניעת המחלה כפי שהמחקר מתחיל להראות. ויטמין D, מסתבר, משחק תפקיד גם בהשפעה מיטיבה על הקלה בחריפות הסימפטומים, כמו גם על מדדי הדלקת עצמה. תודה למרואיינים, לפרופסור ענת אחירון, לדוקטור אלון קלרון ולדניאל חרמון. תודה גם לתמר סוויסה. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור, המנהל העסקי. נשתמע.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.